נשמע נשתחרר וכמה דיבורים קצרים. ג' אלול, ה' תש"ן ס"ה, בדיוק 70 שנה להעלותו לגנזי מרומים של הכהן הגדול מאחר, רבינו הגדול מרן הרב זצ"ל, רבי אברהם יצחק הכהן קוק. אנחנו נוהגים בשלושה באלול לעלות ביחד ולפקוד את קברו. גם בעניין ג' באלול, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל תמיד, ודאי וודאי בשעה הקשה והגדולה הזאת. הכוח שלו ללמד אותנו לראות את המורכבות, את האחדות, לראות בניין מתוך שבר, קודש מתוך חול, מדינה מתוך שואה, תקומה מתוך חורבן. ומעבר לזה, אני חושב שיש בעלייה הזאת להר הזיתים בכלל, לקברו של מרן הרב קוק בפרט, משהו שמזכיר לי את מה שעשה במאיר שפירא מלובלין. מהר"ם שפירא שעה שהמתינו כל הימון בזמן הנחת אבן הפינה לישיבת חכמי לובלין בלובלין, ורב מאיר שפירא, ראש ישיבת חכמי לובלין, מייסד הדף היומי, באותה שעה אנשים חיכו. רב מאיר שפירא הלך לבית הקברות בלובלין, שם קבורים המהרש"ל החוזה מלובלין, רב יעקב פולק חותנו הרמ"א, גדולי עולם, צדוק מלובלין. הוא הלך אל קבריהם ואמר להם: אני מאיר בן מרגלה, הולך עכשיו לעשות דבר שמי נתן לי בכלל רשות, הולך להקים עכשיו ישיבה כאן בלובלין. שם באתי לקבל את רשותכם, באתי לקבל את ברכתכם. ואחר כך חזר אל הישיבה. זו בחינה גדולה מאוד לדעת ש אנחנו יודעים שמשה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, לזקנים לנביאים. לא באנו הנה לבד, אנחנו הולכים אצל רבותינו. בתחילת השנה כשמתיישבים ביחד ויודעים שחובתנו באמת לראות הכל באור חדש, להבין מה קורה במציאות שלא הייתה 2,000 שנה, מה עושים במציאות של שסע חברתי כזה וכאבים כאלה, מה עושים במציאות של מדינה? מה תפקידנו כבני תורה? וקל מאוד לחשוב שאנחנו מחדשים את העולם, ואז הולכים אל הבאר, אל המעיין שממנו הכל הכל נגלה. במיוחד אנחנו כאן בבית המדרש, שהרב משקיף עלינו ממש מכאן, מהר הזיתים. אנחנו מהצד האחד, מבית החיים מהצד השני, במקום הקודש, בתווך. ועוד משפט אחד על מצבתו של הרב, חקוקים כמה מילים בודדות. כתוב שם כך, פי נון, פה נגנז, רב, זה התואר היחיד שיש שם, רב, אברהם יצחק הכהן קוק, ולא שום טייטל מוסף. נשמתו בגנזי מרומים, נון בית גימל מן. ומה כן כתוב על המצבה? שלושה משפטים. עלה לארץ הקודש כפחת אייר תף ריש סמך דלי. כפחת אייר. מ-101 שנה. אני שמעתי ממרן הרב צבי יהודה שהרב הקפיד לכתוב את התאריך הזה. כפחת אייר. עלה לארץ הקודש כפחת אייר תפריש סמך דלי. עלה ירושלימה גימל אלול הי תפריש עין תת. גימל אלול. עלה השמיימה גימל אלול הי תף ריש צדיחים. שפתו צרורה בשמי נורים. עלה, עלה, עלה. עלה לארץ הקודש, עלה ירושלימה, עלה השמיימה. תומק עלייה. לעשות עלייה. לחיות חיים של עלייה. עולים אל הקודש. מלבד זה לא כתוב שם שום דבר. כל מה שעשה, כל מה שלימד, כל מה שגידל את כולנו וכל כולנו ביחד, ומכוח כוחו ומכוח כוח כוחו, זה הכל חלק מהעלה, עלה, עלה. אתה צריך להתרגל לזה. נלמד פסקה אחת בדבריו של הרב, מתורתו, מקצר בה מקוצר הזמן. היום כשנעלה להר הזיתים, ברשותכם נוסיף שם תוספת אחת שלא הוספנו בשנים שעברו, בשביל שהיא לא הייתה, ממש ממש בסמיכות. נקברו עכשיו חלקם הגדול, חלק גדול, שקדושי גוש קטיף, שהועברו עכשיו, ממש בשבוע האחרון, שנפקוד את קברו, נעלה כמה מטרים. נפקוד את קברותיהם. הנשמה הטבעית של האומה. יש לאנשים, זה הפסקה שישנה. הפסקה הראשונה מתוך עוברת מעדר בקודש. הנשמה הטבעית של האומה. שנתעלפה בימי הגלות. צריכה היא לשוב לאיתנו. הגלות היא אילפון, להתעלף. מה זה להתעלף באנגלית? פין? פין? פין. פין. to faint. לא למות, אבל זה הרבה יותר מאשר להירדם. ביטוי מעניין מאוד, אילחום. הנשמה הטבעית של האומה. כשאדם נמצא בגלות, כשהוא גולה משולחן אביו, כשהוא גולה מביתו, הוא פועל, אבל לא הנשמה הטבעית שלו פועלת. כי קיימת, כי אדם ללא נשמה לא יכול לתפקד. אבל היא במצב של אילפון. כן. היא במצב כמעט כזה של קום. של הרדמה כללית, היא חיה. אבל היא בכלל לא באה לידי ביטוי. היא לא מתה. כי נצח ישראל, כי נצח ישראל לא ישקר ולא ינחס. לכן הנשמה הטבעית ממשיכה כל הזמן את חייה, אבל הם חיי אילפון. הכל רדום. הכל לא מה שבאמת במקור. והרב קוק שמאיר אגב במקום אחר מעניין מאוד, שתרדמה, תרדמה בגימטריה זה תרגום. המילה תרגום והמילה תרדמה הם אותו מספר. כי התרגום, כך מדבר הרב כשמדבר על תרגום השבעים, התרגום נותן את הכל כאילו בלי הנשמה הטבעית. זה נראה אותו דבר. זה קיים רק מפני שהנשמה הטבעית קיימת. אבל זה באילפון. It's fate. זה באילפון גמור. צריכה היא הנשמה הטבעית הזאת של האומה שמתעלפה בימי הגלות, צריכה היא לשוב לאיתנה. זהו תוכן החיים של עקבתא דמשיחא. המרובה בכל כך צרות גשמיות ורוחניות. האם ידע רבנו שגם בימים האלה נקרא את אותם מילים? זהו תוכן החיים של עקבתא דמשיחא. ועקבתא דמשיחא מתעוררת הנשמה הטבעית של האומה מאילפונה. אתם יודעים מה קורה כשנשמה מתעוררת מעילפון של 2,000 שנה? התגובות יכולות להיות מאוד קשות. זאת תחיית אמיתית. קוראים המון דברים. גופניים, נפשיים. קודם כל סתם הגוף רוצה לחזור להיות בריא. ולפעמים בשל כך הוא זורק את הרוח. יש פתאום מתחים עצומים. אלה הם חבלי משיח. חבלי משיח זה כמו חבלי לידה, צעירים, חבלים. חבלי משיח זה מציאות שמעידה על זה שיש תהליך. רק בגלל שיש תהליך, יש חבלים שכואבים. אם לא הייתי יודע שזה תהליך ההיריון, הייתי בטח הולך ומבקש להפסיק את הכאבים האלה. שיקחו ממני חלילה את ההיריון הזה. אבל מה אדם לא מוכן לתת רק כדי לקבל את התהליך הזה שנקרא ההיריון? מה לא מוכנה לתת אישה כדי לזכות בתהליך הזה של חבלי לידה? מה קורה לחבלי לידה? בתוך הגוף שלי, בתוך הנשמה שלי, נוצרת נשמה טבעית חדשה. חיים שלמים נוצרים פה עכשיו. תכונות. גוף. טבע. נשמה. בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם נזכה. שנים ארוכות מאוד נוצרות בתוך העוברות הזאת עכשיו. יש חבלים. יש עקבתא דמשיחא. זהו תוכן החיים של עקבתא דמשיחא, המרובה בכל כך צרות גשמיות ורוחניות. ועכשיו הוא מסביר את זה קצת יותר. ודווקא בעת אשר החלקים התחתוניים של הנשמה, לנשמה יש כל כך הרבה חלקים, דווקא בעת אשר החלקים התחתוניים של הנשמה, בחינות הנפש שלה, אתם יודעים מה זה הנפש? הנפש זה הכוח של המוטיבציה. הדם הוא הנפש, התנועה, הרצון לחזור לנוע, פשוט לנוע, פשוט לצאת מבית הקברות, פשוט לחיות, לאכול מחדש, לגעת באדמה שלך, לנוע, להזיז את הידיים ואת הרגליים, אחרי שסגרו, לנוע. עצם הרצון הזה, זה לא הדבר הגבוה של הנשמה. זה החלקים התחתוניים של הנשמה, בחינות הנפש שלה. כשהם, זה פילי פלאות עכשיו המשפט, דווקא בעת אשר החלקים התחתוניים של הנשמה, בחינות הנפש שלה, חוזרים לתחייה. תשמעו, זה פילי פלאות. דווקא אז מתעוררים כוחות שפלים וחרדים רבים. להתראות ולהתגלות בעולם. אתם מבינים? מבינים את ההיגיון? כשהנפש, החשק לחיות מתעורר, מתעורר את התאווה, מתעורר הכעס, מתעורר החשק לזרוק הכל, מתעורר החשק לחיות בכל צורה שהיא, הכל מתעורר פתאום. זה לא מחובר כל כך. זה לא מעודן כל כך. זה לא בדיוק בבית הכנסת שהתרגלנו אליו 2,000 שנה. כשמתעוררת התנועה לשום אל הטבע, מתעוררים הכוחות של האדמה שלי. הם מאוד נמוכים. התעורר החקלאי שלי. התעורר את הגאווה שהייתה סגורה בארון כל כך הרבה זמן. לכל הדברים האלה יש מימד חיובי, אבל לכל הדברים האלה יש עוד יותר מימדים נמוכים. לחשק להיות עצמאי מחדש, לחשק להיות עצמאי, עצמאות, לחשק להיות עצמאי יש כל כך הרבה תכונות נמוכות: לא לקבל סמכות, לדחות דברים. דווקא ההתעוררות של החלקים התחתוניים של הנשמה, זה הגדרה ברב, בחינות הנפש שלה, גורמים לכוחות הכי שפלים וחריבים להתראות ולהתגלות בעולם. לפעמים לרצון להרוג, להילחם, לכפור, אומר הרב במקומות אחרים, לקלל ולכפור ולהתקצף. כי אדם פתאום חל, הוא פתאום צועק. ובעת ההיא עצמה, אתם שומעים את התוכן של עקבית הדמשיכה? התוכן של עקבית הדמשיכה, אני חוזר על זה עכשיו מכיוון אחר, זה דבר מדהים. התוכן של עקבית הדמשיכה הוא שקוראים שני דברים ממש סותרים בו זמנים. ביד האחת מתעוררת הנשמה. נכון, החלק התחתון שלה, מה זה משנה? הנשמה לא יכולה להתעורר בלי החלק התחתון שלה. וביד השנייה, בגלל שהנשמה מתעוררת אחרי 2000 שנה, מתעורר כל ה... אל תכעסו עליי. כל הזבל שבגוף. כל הלכלוך. זה הולך יחד. ועקבת הדמשיכה, זה הבלגן הזה. איזו הגדרה של הרב קוק לעקבת הדמשיכה. תמיד חשבתי שעקבת הדמשיכה, עד שלמדתי ברב קוק, בהרבה מקומות שהוא אומר את זה, תמיד חשבתי שעקבת הדמשיכה, חבלי משיח, נקראים חבלי משיח, בגלל הצרות שיקרו לנו מבחוץ. כך הבנתי תמיד. אני הבנתי ש... אתם מכירים את אותה גמרא ידועה של האמוראים שאומרים שיבוא המשיח אבל שלא יהיה שם, כי אינני יכול לעמוד בחבלי משיח, יהיה כל כך קשה. עד שבא רב יוסף ואמר יבוא, ייתן, יבוא, והחמיני, והראינו, ואזכה למיטב בתולה וקופתא דחמרו. יבוא ואראינו ואזכה לשבת בצל גללי החמור של המשיח. זה הזבל, זה הלכלוך, זה הצועה של החומר, של החמור של המשיח. זה לא הגללים, זה הצל של הגללים. מבינים מה זה הצל? כלומר זה מה שנשאר מזה, זה התוצאה של זה. תמיד אמרתי שחבלי משיח, וכך מסביר שם רשי בפרק חלק בסנהדרין, זה לא רשי, זה הפירוש המיוחס לרשי, הוא מסביר שם חבלי משיח מפני צרות שיערו באותו זמן. לא כך אצל הרב. יודעים מה זה חבלי משיח? זה היכולת להחזיק שני דברים ביחד. את שיא ההתעוררות של הנשמה ואת שיא ההתעוררות שכל כוחות הנומך, לפעמים גול, זה הכוח להחזיק מיד אחת את חזרת התורה לארץ ישראל, וביד השנייה את הכפירה בשיא עוצמתה מחדש. זה החשק להחזיק ביד האחת את הרוח שמתעוררת, וביד השנייה את הפוליטיקה הכי ממוחה, שקמה לתחייה ואומרת, אני מדינה, אני ממלכה, אני כבר לא שתיב. איך עושים את זה? זה חבלי משיח אצל הרב קוק. זה עקבת הדמשיכה. מבינים מה אנחנו הולכים ללמוד שם? זה עקבת הדמשיכה. איך מתוך החול יגלה הקודש, ומתוך החופש הפרוץ תתגלה האהבה והקדושה. לשון הרב בפסקה אחרת, זה תוכן החיים של עקבת הדמשיכה. אומרים כל כך הרבה פעמים את הביטוי עקבת הדמשיכה, הנה ההגדרה של הרב קוק למוסד. עקבת הדמשיכה זה שהכל ביחד, ובאופן טבעי אם מתעורר כוח של נשמה ובו זמנית מתעורר כוח כל כך נמוך, ומה יותר דומיננטי? מה תופס יותר רעש? בטח שהכוח הנמוך יש לו יותר מיקרופון, בטח שהיצרור תופס יותר מקום, אבל זה הכל ביחד. מה אתה רוצה? שיוולד פה תינוק בלי גוף? חס וחלילה. מה אתה רוצה? אתה רוצה שתהיה פה תחייה רק לנשמה ולא תהיה פה תחייה לחומר? מה אתה רוצה? אתם מבינים לפי הרב קוק מה אומר רב יוסף? יבוא ואראינו איזה עומק ברב. יבוא ואראינו, ואני רוצה לזכות לשבת בצל גללי החמור. איזה יופי מה של רב יוסף. אני רוצה שיבוא המשיח, אבל לא שאני אהיה שם במקום של הרבנים עם המשיח. אני רוצה להיות שם ולהיות בצל הגללים של החמור ולראות איך זה הולך ביחד. אני רב יוסף, אני רוצה לראות את שני הדברים ביחד. עקבת הדמשיכה, זה מה שקורה בעקבת הדמשיכה. אתם יודעים, אולי במילה אחת, למרות הזמן הקצר, הביטוי עקבת הוא עקב, נכון? עקב, העקב שיש בה, העקב של האדם. הביטוי עקבת הדמשיכה נקרא כך, לא ניכנס, הרמח"ל מסביר את זה באריכות, כי המשיח זה בעצם מה שמתרחש בכל תולדות האדם. כל תולדות האדם, מיום ביום אדם על האדמה, זו דרך לקראת המשיח. כאילו הייתי אומר שאדם הראשון הוא הראש. ואינני יודע עכשיו איך, אבל אברהם אבינו הוא העיניים או הלב. וכך הולכת ונוצרת קומה שלמה, עם לב וכבד וידיים ורגליים וכליות. אתם יודעים מה זה הדור של עקבת הדמשיכה? זה הדור של העקב. שם הכי נמוך, שם הכי מחוספס. מי שמבין יודע ששם יש עצבים של כל הגוף. שם אפשר לגעת בכל נקודה בגוף, גם אם זה נראה מרחוק כמו סוליה, כמו כלום. מי מתייחס בכלל לעקב? זה נראה נמוך, וזה לוקח איתו את הכל. אין שום דבר שזה לא לוקח איתו בעקבות הדם שלך. מה צריך לעשות אז? כשחיים בכזאת התנגשות, כשחיים בכזה כאב, כשחיים בכאלה צירי לידה, כשמצד אחד הנשמה מושכת ומצד שני הגוף מושך, מה עושים? מה עושים כשמצד אחד מושך כוח שאומר אנחנו רוצים לחיות חיי כלכלה פשוטים כמו כל עם ולהיות עם ככה כסף, כי לא עוד נהיה בגלות עלובים, ומצד שני מתעורר כוח נשמתי הכי עדין שיש ואומר אנחנו רוצים נבואה, כי לא עוד נחיה חיי גלות עלובים. מה עושים כשמתחילה ציונות ושני סוגי אנשים באים לארץ הזאת? אני אומר לכם את זה הכי חריף שיכול להיות, הכי לא יפה. אתם יודעים מי באו הם? שני סוגי אנשים, שניהם אחרים, שניהם באו אלה במסירות נפש אדירה, לפני 100 שנה, 90 שנה, 80 שנה. סוג אחד של אנשים בא הנה, כי הוא אמר, אה, סוף סוף אפשר לבוא לארץ של הקדוש ברוך הוא. סוף סוף אפשר לחיות את הקדוש ברוך הוא במקום. שכינתה בגלותה, שם בגלות. ובצד השני הגיע סוג של אנשים במסירות נפש, שלא היה מוכן לבוא לשום מקום אחר, שמסר את נפשו ושלח את ילדיו למות בקרב, שאמר בלי להתבלבל, סוף סוף אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא, אפשר לברוח מהשתת הלב, מהשתיבים, סוף סוף אפשר לברוח כבר, שכינתה בגלותה, שם זה טוב שכינתה, עכשיו אפשר להתחיל לפרוח, עכשיו נגדל עצים, לא קומץ א' או קומץ ב' בו, נבח, בבח, שמבח, עכשיו נתחיל לחיות. מה עושים בהיריון כזה? אתם מבינים את התוכן של איקרית אדום שלנו? מה חשבתם שצירים כאלה זה לא כואב? מה הייתה התוכנית שלכם? חשבתם שצירים כאלה זה עובר בחמש דקות? לפעמים אנחנו מחזיקים סטופר ואומרים ריבונו של עולם זה כואב מדי. כמה זמן אתם חושבים לוקחים צירים שאלפיים שנה היו באילפון? איך מעוררים נשמה טבעית? רדומה. מה הייתה הרעבים? שלא היו שתי הכוח. מה התפקיד שלנו פה? ללמוד את הפסקה הזאת וללכת עכשיו לישון? מה עושים עם זה? תקשיבו טוב. ובעת ההיא עצמה צריכים השרידים שאומץ השם בליבם להאיר את האורה העליונה של הנשמה באופן שהיסודות התחתוניים ישמשו להיות מוסיפים חיים וכוח רב אל היסודות העליוניים והיה הבניין שלם. איזה דבר זה. אתם יודעים מה התפקיד של השרידים אשר אומץ השם בליבם? להוסיף אור בנשמה העליונה. ומה יהיה המבחן? מה יהיה המדיד? איך נבחן אם אני עושה את זה טוב או לא? תקשיבו טוב. לא יודע אם אנחנו עובדים במבחן הזה תמיד. להתפלל צריך היום. שזכותו של רבינו תגן עלינו להצליח בזה. מה יהיה המבחן שלנו? בעברית פשוטה. אם האור שאני מאיר בנשמה העליונה מרומם את הכוחות התחתוניים, עד שהבניין נהיה שלם. איזה מבחן קשה. כי מה יקרה אם הנשמה העליונה תהיה בלי היסודות? מה? תהיה שקית של נשמה. נשמה בשקית. מה זה יעשה? ומה יקרה היסודות התחתוניים אם אור הנשמה לא יזרח עליהם? איזה חורבן, איזה קלקול, אולי חס וחלילה זה יכול להיות עוד הרבה יותר גרוע מאשר בלי זה. ככה זה היה רדום. תארו לכם שכל הכוחות הנמוכים מתעוררים והם לא מקבלים בכלל את אור הנשמה כדי לאדם אותם. זו טרגדיה. מה עושים במפגש הזה במאה השנים? שאנחנו נפגשים איש עם רעהו במדינה הזאת שלנו, במדינת ישראל, תתבנה ותקומם. מה עושים? איזה סיבוך זה? איך עושים את הבניין שלם? מי אחראי על זה? אפשר להשאיר את האחריות לזה על הפוליטיקאי שאחראי להרים את החומר התחתון? הוא יהיה אחראי לחבר את הנשמה עם החומר התחתון. מי יהיה אחראי לזה? מי יקבל אחריות? השרידים אשר אומץ השם בליבם. כל כך הרבה מקומות הרב קוק מדבר באיזה געגוע, ערגה, בחלום. מגלי עיניו הוא הרי איתנו פה עכשיו, אחים בספידה, אתם קיים לך, כשמדברים דברי תורה של הרב, ודאי של הרב, הוא איתנו כשאומרים את זה. אז הוא גולה עיניו, הוא רואה איתנו. כמה פעמים הוא מתגעגע לראות את הדור הבריא, הטבעי, שכבר יקום פה, ודור יקום וחי ישיר ליופי וחיים, ועדנה בלי די יינק מטל שמיים. כמה פעמים הוא מדבר על הדור הזה שיהיה את האדמה ואת השמיים ואת הכל ביחד, ואומץ, יהיה לו אומץ. מה שלא היה לא שם. אומץ השם יהיה בליבו. ולחבר את שני הדברים. השרידים אשר אומץ השם בליבם. לבאר צריכים. תשמעו איזה משפט עכשיו. שעל ידי ההתגברות, תגידו עם מי אפשר להבין את זה היום, אם אפשר בכלל לראות את החיים בלי להבין את המשפט הזה. תשמעו אותו טוב. לבאר צריכים. הרב קוק לא אומר את זה היום בתשס"ה. אחרי מה שקרה בחודשים האחרונים, אחרי השנים האחרונות, בתוך המשברים שלנו, הוא אומר את זה כשהציונות החילונית בשיאה. והתורה בארץ ישראל בעלבונה, בנמיכותה ממש. ואז הוא בא ואומר את המילים הבאות: לבאר צריכים שעל ידי ההתגברות של הכוחות השפלים לבדם, אם יתגברו רק הכוחות הנמוכים, רק כוחות החול לבדם, בלי הקודש, יאבדו הם בעצמם את ערכם. הם יאבדו את עצמם. והאומה לא תמצא לא את עצמה ולא את מטרת חייה. אבל רק אז ישובו הכוחות כולם להיות מוארים באור המלא של חייהם. רק מתי? הנה התפקיד שלנו. ראי ואהוביי, כאן הכל כתוב. רק אז ישובו הכוחות כולם להיות מוארים באור המלא של חייהם. כאשר יתקשרו יפה כולם זה בזה. כמה עוז וכמה ענווה, אני חושב. ולא יאמר כל אחד לבדו, רק אני אמלוך. שמענו? פגימות הנשמות תתמלנה בכל אחד מחברו. רב אומר במילים הכי קשות, מי שרוצה להתבדל לא מוזמן למשחק. מי שאין לו את הענווה להבין שצריך להתקשר עם כולם, עם כולם, עם הכוחות הנמוכים ועם הכוחות הגבוהים. אני יודע, אתם בטח רוצים להגיד, טוב, הרב קוק דיבר אז, הכוחות הנמוכים זה היה, מה זה נמוכים? אלה היו צדיקים. אלה היו ענקי רוח. ענקי נומך כאלה עוד לא נוצרו היום. נכון, היו גם מיבורים אידיאליסטיים. אידיאולוגיה כזאת של פירוק תורה, של פירוק משפחה. של קיצוץ כל מה שקדוש. ועליהם אומר הרב, כל עוד לא נוכל להיות קשורים זה בזה, ויאמר כל אחד רק אני אמלוך, פגימות הנשמות לא תתמלנה על ידי כל אחד מעצמו, אלא רק על ידי כל אחד מנשמת חברו. עד שיתייצב מכולם יחד בניין איתן. חטיבה רבת הקודש ורבת העוז. מלאה חיים ומופיעה בנצח והוד. יודעים מה זה נצח? נצח זה כשמישהו לוחם בי ואני מנצח. לכן הנצח זו ירושלים, כי כולם רוצים להילחם בה, ואני מנצח על ידי שאני מראה שהיא נצחית. איטרנל וווין, ניצחון ונצחיות, אותו דבר. יודעים מה זה הוד? הוד זה שאני לא מנצח. ההוד זה בית המקדש. לבית המקדש אביא את כל העמים לא מפני שאלחם בהם והנצח. לבית המקדש אביא את כל העמים מפני שהם מתוך פנימיותם יבואו לקרוא בשם השם. נצח ובוח. כך מסביר הרב קוק את שני המושגים האלה במקום אחר. בכלל, כשלומדים הרב, אין שורה שלא משיקה לכל שורה אחרת בים האדיר הזה. אי אפשר בכלל להבין איך, לא איך נוצר על ידי אדם אחד, איך נוצר בדור אחד. נצח והוד בפגישה שלהם, זה מה שקורה. ואם סיום בכזו ענווה של הרב קוק, ואם לשוננו קצרה היא, הרב קוק אומר, אני מרגיש אחרי השורות האלה שכתבתי שלא הצלחתי להגיד כלום. אמרתי, לא ביטאתי כלום את העוצמה שאני חש, את ההיריון הזה, את התהליך הזה. ואם לשוננו קצרה היא להביע את כל החוסן, החוסן, הכוח הפנימי, החוסן, החבוי בתמיריותה של בקשה שלימה ועליונה זו. אם אני לא מצליח לבטא את כל החוסן שנמצא בתוך הבקשה הנסתרת הזאת, הגדולה הזאת, העצומה הזאת, מהשרידים אשר אומץ השם בליבם, בוא נוריד נשמה לתוך הגוף ובוא נרומם את הכל לתורה ביחד. בוא נגדל ונעלה ונתמלא זיו ונפיק נוגה גם כן. אם לשוננו קצרה היא להביע את כל החוסן החבוי בתמיריותה של בקשה שלימה ועליונה זו, נבטא גם בגמגום מעט מעט מחפצינו הגדול. אם אני עוד לא מצליח להגיד את זה, תנו לי לגמגם את זה. תנו לי קצת. אבל כתוב פה לא רק משפט יפה של סיום. כתוב פה משהו הרבה יותר גדול. כל כך הרבה פעמים אתה אומר, אילו הייתי יכול, הייתי עושה את זה, אבל מה אני יכול? אני מקסימום יכול לגמגם קצת. תראו כמה מגמגמים אנחנו יכולים להביא. אתם יודעים מה יכול לצאת מכזה גמגום גדול? אם רק נקבל עלינו השרידים אשר אומץ השם בליבם, להוריד מהנשמה העליונה, כדי להרים את הכוחות הנמוכים ביחד, ולהתקשר בענווה זה וזה, ולא לומר, רק אני אנוח. אם לשוננו קצרה היא, אני חוזר להביע את כל החוסן החבוי בתמיריותה של בקשה שלימה ועליונה זו, נבטא גם בגמגום מעט מעט מחפצינו הגדול, והיו דברינו כאש מצרף וכפטיש יפוצץ סלע, כדבר השם. דברים נכתבים לפני 90 שנה. אני לא יודע עד היום מי הבין את מה שהרב קוק אמר אז. איפה היו הישיבות שלנו? איפה היה הציבור? מי הגיד את זה? עם מי הוא דיבר? מי היה קהל השומעים? הוא אומר, אז תנו לי לפחות להקות פטיש בסדר. המצוצות יתפזרו. יום יבוא ויהיו הרבה 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 נושאים למצוצות האלה. מבינים את היצירה שיצר הרבי הזה שלנו, שהיום 70 שנה להעלותו בגנזי מרומית. אני לפחות אפוצץ פטיש. תמשיך אותו. והיו דברינו כאש מצרף וכפטיש יפוצץ אלה. כי דבר השם יגלה עיניו להראות לו כמה תורה נוצרה, כמה בניין, כמה חיים וכמה כאבים, כמה מתחים, כמה עקירה ראינו רק אתמול שלשום, כמה כוחות נובדים, איזו התעצמות של כוחות. כשהוא דיבר על החלום הזה של הנשמה שתהיה פה, הרי רוב רובו של העם, כמה יהודים באו בקריאה הזאת? הם 1%, 2%. בתשחרת היו פה פחות מ5% מהעם. איפה מדברים? הרבה לפני השואה. עם מי הוא מדבר? מיליוני לא שומעים עוד. והוא אומר, הכל יקום פה. וההתנגשות תהיה פה. ואני צריך להקים את השרידים האלה אשר אומץ השם בליבם. אתם מבינים מה זה חינוך? חינוך לא בודקים שעה אחרי. חינוך בודקים שעולים 70 שנה אחר כך. לפקוד את הפטיש יפוצה צלע הזה של הדורות האחרונים. והיו דברינו כאש מצרף וכפטיש יפוצה צלע. כי דבר השם הוא. וממקור אור הקודש המחיה כל, הם הדברים הולכים ומפקים. אשרי אדם שומע לי. מכיר מעט פעמים שהרב קוק מסיים לך. ממש מין בקשה אישית כזה. זה ציטוט של פסוק. אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום, אבל זה כל מה שהוא רוצה להגיד אישית. אשרי אדם שומע לי, אני מתחנן, אני מבקש. נזכנו הקדוש ברוך הוא, זכותו של הרב, יגן עלינו שיזכנו הקדוש ברוך הוא. ונהיה שרידים, חיים וגדילים של השרידים האלה אשר אומץ השם בליבם. שיודעים את תפקידם ויודעים את אמונתם וזוכים להאיר את האור הגדול הזה בתורה הגדולה הזאת, במציאות הגדולה הזאת. נצא מפה עכשיו, נעלה יחד להר הזיתים, בעזרת השם נזכה ונראה כולנו מבואת ממש חצי ההר ממוחר לתחיית המתים במהרה בימינו.